שככה נוריד את הטונים בין המעברים וגם להישאר עד הסוף, כי אנחנו נעמוד בלוחות זמנים ואני רוצה לכבד את כל האורחים שלנו. אז אני רוצה להזמין את יושבת ראש התנועה ציפי לבני, בבקשה. שבת שלום. כן, זה טעון. אז שלום, תודה שאת איתנו, אנחנו נחליף את השלט רק בשביל המצלמות. בואו נירגע חברים, אנחנו יודעים שזה ככה נורא בקישקע של האנשים, אבל אנחנו פה כדי לשמוע. אז קודם כל, מה שלומך?
בסדר גמור.
מרגישה טוב, הכל...
כן, מערכת בחירות, אז רצים, מופיעים הרבה, מתווכחים, ואני דווקא שמחה שזה טעון. אני בעד שמערכת הבחירות תהיה בוויכוח אידיאולוגי עמוק לאן המדינה הולכת, זה ממש בסדר.
אז תספרי לנו קצת על השגרה שלך, מה קורה איתך בימים אלה מאז הפרידה ממפלגת העבודה?
מהרגע בעצם שנפרדנו, התנועה בראשותי הוקמה כמה שנים קודם, זה היה שותפות של בין שתי מפלגות, הקמנו את המחנה הציוני, הייתי צריכה מיד להתייצב ולומר, היי, אני מתמודדת, התנועה היא מפלגה, אני עומדת בראשה, אני מתמודדת לבחירות, יש לי אג'נדה, יש לי דברים שאני מאמינה בהם, ומיד העליתי את אותם שלטי חוצות שמתייחסים לנושאים שאני מתכוונת להיאבק עליהם, גם היפרדות וגם השמירה על ישראל יהודית ודמוקרטית, שזה דבר שהיום מאוים, אבל זה נכון שזה אתגר מאוד לא פשוט, כי ברמת הדימוי, מה שלא הקפדתי כל כך כל עוד המחנה הציוני היה קיים, אז נדמה היה שהצטרפתי למפלגת העבודה, לא הקפדתי לשמור ולשמר על השם של התנועה כל הדרך הזאת, והתפיסה הייתה שאירוע בעצם פירוק השותפות שנעשה הוא סוג של פיתרו אותי. זה היה פירוק שותפות של שתי מפלגות, אבל ברמת הדימוי יש לי הרבה עבודה עוד לעשות.
תספרי לנו באמת מה קרה שם מאחורי הקלעים, איך נוצר המצב הזה שהוא לא מצב רצוי מבחינת המחנה, שיהיו עוד פילוגים, המטרה היא שיהיו עוד חיבורים.
בוודאי, חלק מהעניין הייתה העובדה שבעצם עוד לפני שגבאי נבחר, בעצם מאחרי הבחירות אמרתי בואו נקים גוש של מפלגות, דרך אגב אמרתי את זה גם בשנת 2013, הקמתי את המחנה הציוני ב-2015 עם מפלגת העבודה והרצוג ואמרתי בואו נעשה גוש מפלגות, בואו נלך לפריימריס פתוחים, בואו נשתף את הציבור בכל המהלך הזה כדי לחזק תפיסה של שתי מפלגות בסיסיות כמו ארצות הברית, רפובליקאים דמוקרטיים, זאת אומרת ברור שהליכוד הוא המפלגה המובילה בצד השני ומולו נציב דרך, אידיאולוגיה, מה אנחנו מאמינים בו ונחבר כוחות. גבאי מהיום שנבחר אמר אני לא יודע מה זה המחנה הציוני, זה רק מפלגת העבודה, אני בראשות העבודה זה 30 מנדטים, ואני אמרתי לו תראה, החיבור שיצר את המחנה הציוני היה המחנה הציוני בראשות הרצוג ולבני, 24 מנדטים, שותפות, יורות משותפת, הליכה משותפת, הציבור גם באמת מזהה שזה שותפות ולא איזה מישהו שנמצא בראש, אמרתי את זה בקול, אמרתי את זה בחדרים, אמרתי את זה לא, הלכתי וכל פעם שהיו אנשים ככה קצת מדוכאים, מדוכדכים מהמחנה שלי אומרים אבל מה יהיה, הייתי אומרת מה זאת אומרת, נקים גוש ונחבור וכולנו נשים את האגו בצד, וכמו שאת יודעת הסיפור הזה לא התאים.
אז מה, הוא ראה את זה כחתירה תחתיו?
אני ישבתי שם, שמעתי את כל דברי השקר, מה זה לחתור תחתיו? אנחנו שותפים, הייתי בעלת מניות במחנה הציוני, אני אמרתי את מה שאמרתי, לא אמרתי בקול רם, ורק שבו בנפשכם אם הוא היה עושה את מה שצריך היה לעשות, במקום עכשיו שתי מפלגות שמתמודדות כמעט עם אחוז החסימה בהקשר הזה, היינו עכשיו חלק מאותה חבירה גדולה ואולי כבר בתחושת מהפך. אז אני שלמה עם העמדה הזאת, מצער אותי שהוא לא יכל לקבל את זה, אני חושבת שהוא היום מבין בדיעבד שגבי בראשות העבודה זה לא בדיוק מייצר מהפך, אבל הנזק שנגרם גם למפלגתו שלו וגם לי הוא בוודאי מאוד גדול, אבל באמת... אני מקווה שהנזק שנגרם לא ייגרם ליכולת שלנו לעשות מהפך, כי בסוף זה הכי חשוב.
אז בואי תסביר לנו באמת מה הלאה מפה מבחינתך, כי הסקרים לא מנבאים טובות, כמו שאמרת, גם להם, אבל גם לך שאת לבד, נכון? בעצם עכשיו, אז מה הלאה מבחינתך?
קודם כל, בואו, אנחנו נמצאים עכשיו תחת האפקט של הכניסה למגרש של בני גנץ, והסקרים הם ככה, כולם עפים לכיוון אחד, ושוטים מה שנקרא מכל השאר. זה דבר שבוודאי צריך להתמודד איתו. אני חוזרת ואומרת, אני אעשה הכל, כדי שיהיה מהפך במדינת ישראל, ומהפך לא רק פרסונלי, זה לא רק, אני לא בעניין של רק לא ביבי, אני בעניין של להחליף את הדרך שנתניהו ושותפיו מובילים בהם את מדינת ישראל. אני מתמודדת בראשות התנועה, אני מניחה את האג'נדה שלי על השולחן. אני מעמידה גם עוד משהו, אני מעמידה את הניסיון שלי, אני שמה את זה גם על השולחן. לא רק דרך תיאורטית יש לי, אני 20 שנה כבר קיבלתי בקבינט, בשלישייה, את כל ההחלטות על ביטחונה של מדינת ישראל, על שלומה, ואת כל הניסיון הזה אני מתכוונת להעמיד גם לרשות הבוחרים וגם לרשות מי שיהיה שותף לדרך שלי, גם אם יהיו לו כמובן יותר מנדטים משלי.
אבל את בכל מקרה מתכוונת לרוץ עד הסוף?
אני מתכוונת לרוץ כי אני יודעת דבר אחד. אני יודעת שהעולם משתנה, אבל אני יודעת למה אני בפוליטיקה. ואני בפוליטיקה כדי לחזור ולשכנע שיש דרך אחרת. אני לא מתקרנפת, אני לא קורצת, אני לא מנסה לחכות משהו אחר. אין לי ספק שאם אנחנו נניח את הדרך, אנחנו יכולים לנצח איתה בשבילה ואחר כך ליישם אותה. והמבחן, זה המבחן שלי. המבחן של האחרים הוא באמת מעבר לנאום אחד, האם הם יעשו את מה שצריך כדי לעשות מהפך ולקחת את ישראל לכיוון הנכון.
אבל אין פה חשש, אין פה חשש לאובדן קולות משמעותי? היה ואחת ממפלגות הגוש לא תעבור את אחוז החסימה, זה אובדן שיכול להיות ההבדל בין מהפך ללא מהפך במפת הגושים הקיימת.
קודם כל נאמר בתלמוד, נדמה לי, אשרי הירא תמיד. אז בואי, אני בוודאי אומרת שזה אתגר גדול, אני לא אומרת, כן, איך השיר החדש, בסה סבבה של... אני בהחלט רואה בזה אתגר גדול, בוודאי שיש כאן גם תסכולים, אבל אני מאמינה במה שאני עושה, ואני מקווה שגם הציבור יבין את זה. יש לפנינו עוד כמה שבועות קדימה, כדי לראות באמת לאיפה כל הדבר הזה הולך, ואני אצלך עכשיו, ובערב בחוג בית בשוהם, ובדרך עוד בטלוויזיה, וכך אני עושה כל יום, יום יום, שעה שעה.
בואי ננסה להבין קצת את הפסטיגנץ הזה שכולנו חלק ממנו. הרי את ישבת עם גנץ בחדרים סגורים לאורך תקופה ארוכה, ניסיתם באמת לראות אם יש אפשרות לחיבור. קודם כל, איך את תופסת אותו מבחינה מדינית? יש ככה, אתמול עשינו פאנל שלם באולפן, האם הוא ימין או שמאל? אז מה הוא?
סליחה, אני אמורה להיות פה על תקן הפרשנית.
לא, אבל אני מניחה שעשיתם ברור עמדות.
לא, אני לא. אני חושבת שאלה שאלות ראויות, טובות וחשובות, שצריך לשאול את בני גנץ, גם אותו, מה המשמעות של ההסכם שלו עם יעלון, לאיפה הוא רוצה לקחת את המדינה. אני יודעת לאיפה אני רוצה שהמדינה תהיה. המבחן שלי של שאר המועמדים יהיו גם בהקשר הזה, אבל אני מוכרחה לומר שיש דבר אחד שלא אשתף איתו פעולה. אני הייתי בקבינט במבצע צוק איתן, הייתי חלק מהדרג המדיני. הצבא תפקד בסדר גמור, בהתאם להנחיות שהדרג המדיני נותן. אם למישהו יש תלונה ביחס לצוק איתן, הסיבה היחידה שלא באמת הפכנו את צוק איתן גם לניצחון נוסף, הייתה הימנעות של נתניהו מלקבל החלטות מדיניות. אין היום משמעויות, אין משמעות רק למהלכים צבאיים, בלי מהלכים מדיניים בסיומם. לא עם החמאס, אני לא הייתי משלמת את מזוודות הכסף, נגד החמאס. הצעתי את זה בצוק איתן, הצעתי את זה לנתניהו. נתניהו גמגם וחשש, וכל פעם שבנט עלה לרעיון, או ליברמן עלה לרעיון, הוא חזר בו. זאת הייתה הסיטואציה. צבא יודע לעשות את מה שצבא הגנה לישראל המצוין שלנו יודע לעשות, עם רמטכ"ל טוב שעמד בראשו. ולכן, חשוב לומר עוד משהו, שזה מה שאני מביאה לשולחן. אני מביאה את המדינאות שיכולה להפוך בצד המהלכים הצבאיים גם ניצחון מדיני וגם שינוי מציאות לטווח ארוך, מה שלא קורה היום בעזה.
אז איזה עוד חיבורים, או מה עוד, את הרי נשאת את הדגל הזה במשך הרבה מאוד זמן, מה עוד צריך לקרות כדי לייצר אופציה ממשית למהפך? אם בכלל זה ריאלי, אגב, כשאני מסתכלת על המפה, אני לא רואה את זה קורה.
תראי, זה נכון שבסוף, אחרי כל ההייפ, אז מסתכלים ואומרים, רגע, אבל הגושים הם אותו, הם אותו דבר.
ממש אותו דבר על המספר.
אבל אני באמת מאמינה שחלק ממה שקרה גם במערכת הבחירות ב-2015, זה שנתניהו לא לקח מאיתנו בעצם שום קול. אבל כל הגוש שלו התייצב לצידו. ובעצם, ככל שאנחנו ניתן תקווה לציבור שזה לא עבוד מערכת הבחירות הזאת, ושיש על מה להילחם, כך אני חושבת שנוכל לייצר התעוררות. ואני חוזרת ואומרת, הניצחון צריך לבוא דרך אמונה שהדרך שלנו היא נכונה יותר, לא דרך ניסיונות לקרוץ למקומות אחרים, כי אז, אתם יודעים, אפשר לקחת את המקור. ולכן אני חוזרת ואומרת את זה, אמרתי את זה מ-2013-2015, אני אומרת את זה עכשיו, ואני גם עושה את זה.
איך הגענו למצב ששמאלן זה מין כללה, ולא לוקחים מפלגות כי הן שמאלניות מדי, וגנץ מסתכל אך ורק ימינה, וכך גם אחרים? איך את מסבירה
יודעת,
את התהליך
קשה,
הזה?
קודם כל קשה לי להאמין שגנרלים אמיצים באמת יקנו לכל מיני תגיות שנתניהו הצליח כבר כמה שנים לטעת. יש לנו כאן מאבק לנהל. תראי, העמדות שאני מציגה מיומי הראשון בפוליטיקה, הן עמדות שהן העמדות שפעם היו הדבר הכי בסיסי בציונות. ישראל שהיא גם מדינת העם היהודי, וגם מדינה דמוקרטית שיש בה שוויון. 70 שנה אחרי, מי שמתבייש לומר את המילה שוויון, צריך להסתכל האם באמת הוא נכנע לעולם של תיוגים, שהוא גם מופרך לגמרי. ולכן מה שנתניהו הצליח לעשות, זה לטעת כל מיני תודעות של כללות. עכשיו, אני יודעת מה אני מייצגת, גם יהודית, גם דמוקרטית, זאת מגילת העצמאות. מגילת העצמאות חתמו עליה גם הסוציאליסטים, גם הרוויזיוניסטים, גם הקומוניסטים וגם החרדים. זה הדבר הבסיסי ביותר. אני כתבתי את המצע של קדימה, מפלגת המרכז הגדולה ביותר בישראל. אני כתבתי אותה כשהיינו בליכוד, והקמנו את קדימה עם אריק שרון כדי לומר את שני הדברים. יהודית ודמוקרטית, כדי לשמור על רוב יהודי, אנחנו רוצים להיפרד מהפלסטינים. זה הדבר הבסיסי ביותר, זה הכי מרכז שיש.
אז איך את מסבירה את הדלגיטימציה שעובדת?
כי נתניהו, כי בחלק זה מה שנתניהו עשה, אני רוצה להזכיר לכם, בבחירות 2015 הסיפור לא היה ערבים, טועים לחשוב שזה היה ערבים. זה היה ערבים, יחד עם עמותות השמאל, שמראה לדאעש את הדרך לירושלים, אתם זוכרים את קמפיין הבחירות הזה? ואני מאמינה שאנשים שיש להם גם את האומץ בפוליטיקה, צריכים להתייצב ולומר, עד כאן אנחנו לא נכנעים לזה, אנחנו נלחמים בזה. עכשיו שתביני, אני מאמינה שלהיות במרכז המפה הפוליטית, להאמין שדמוקרטיה היא חופש הביטוי, זה גם לא להיכנע לטרנד שפוגע במי שנמצא שמאלה ממני. ולכן אני גם אם אני לא בשמאל, אני לא מוכנה להיכנע לזה שהופכים מפלגות שנמצאות שמאלה לי, ללא לגיטימיות. ואני לא מוכנה להיכנע לדבר הזה, שסותם פיות במדינת ישראל, תחת הכללה הזאת שהפכה להיות.
אבל אם את אחת מהמובילות של קידום תהליך עם הפלסטינים, וללכת לעבר פתרון מדיני, אז למה את אומרת שאת לא שמאל?
בוודאי, כי אני עושה את זה כדי לשמור על מדינה יהודית.
נו, אבל השמאלנים לא שומרים על מדינה יהודית.
לא, 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 לא. כדי, לכן גם הלכנו וקראנו לזה המחנה הציוני. התפיסה הזאת שאומרת שבו יהודי זה ימין ודמוקרטי זה שמאל, ששלום זה שמאל ומלחמה זה ימין, מה זה הדבר הזה? מה, סליחה, אבל מה זה השטויות האלה? אני נלחמת על היפרדות מהפלסטינים, אני לא רוצה להתחתן איתם, אני לא רוצה לחיות איתם, אני לא מוכרת את הסיפור של ההתנחלויות שבו הם יבואו אליי לסוכה ואני אקנץ להם בכפר ונוכל לחיות באושר ואושר בין הים לירדן. אנחנו נכנעים כאן בסכסוך דמים ממושך שיוביל לזה שישראל תהיה מדינה בלי רוב יהודי, ובלי רוב יהודי אין מדינה יהודית, גם אם יהיו כאן 1,000 חוקי לאום. המאבק שלי הוא המאבק על קיומה של ישראל כמדינה יהודית. אני לא קמה בבוקר וחושבת מה לתת לפלסטינים. אני קמה בבוקר וחושבת מה לשמור לנו. ואני רוצה מדינה עם גבול, וגבול זה חלק מתפיסת הביטחון. ואני לא משלמת לחמאס, אלא אני תוקפת את החמאס. אבל בצד השני, בצד המתקפות נגד הטרור, אני לא בחלתי בשום החלטה צבאית במהלך קבינטים שנועדו לתקוף את הטרור, לא במלחמת לבנון השנייה, ולא בשני מבצעים שעשינו נגד עזה. אבל במקביל, לשנות את המציאות לטווח הארוך, לשמור כאן רוב יהודי, לחזק את המתונים, צריך לעשות מהלכים מדיניים. והקשקוש הזה, סליחה, שאומרים חלק, בנט בעיקר, תנו לצה"ל לנצח, אני אשחרר לו את הרסן, מה יש להם להציע? לכבוש את עזה? 2 מיליון פלסטינים על הראש שלנו? לדאוג להם לתרבות, לחינוך, לרווחה, למים שאין שם, לחשמל שאין שם? אני מציעה את התפיסה הציונית הברורה, אותה החלטה שהייתה בפני ההנהגה הציונית ב-1947. הייתה החלטת חלוקה. ההורים שלי היו באצ"ל. הם לא אהבו את החלוקה. אבל הם התמקדו בזה שאנחנו הולכים להקים מדינה יהודית. ובמגילת העצמאות הם השתתפו במערכת הערכים שהייתה גם שלהם, שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית, לא מדינת הלכה, מדינת העם היהודי ודמוקרטיה עם שוויון לכולם.
מאחר וה...
אז נתניהו יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא יכול לקרוא לי איך שהוא רוצה, על זה אני נאבקת, ואני מצפה כן, שגם אחרים שאמורים להיות באותו גוש, שמבינים את זה, ואני יודעת שמבינים את זה, לא יחששו לומר את הדברים האלה.
הזמן שלנו טס, ואני בכל זאת רוצה התייחסות שלך לדברים שאמר פה השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, שהוא מעלה תזה שאני חושבת שמוצאת אוזן קשבת בקרב קהלים רבים, שלא צריך להגיש כתב אישום, המלצה לכתב אישום לפני בחירות, מאחר ולא ניתן לסיים את התהליך. אני אשמח לדעת מה השקפתך בעניין.
היועץ המשפטי לממשלה צריך להיות מנותק מכל הטקסטים מסביב, גם שלי דרך אגב, גם של גלעד ארדן, גם של ראש הממשלה. הוא מגיש את הכתב אישום או את ההחלטה שלו, את המסקנות שלו, ברגע שיש את כל חומר הראיות שלפניו. אני חושבת שגם עדיף שידע הציבור מה מסקנתו של היועץ המשפטי לממשלה. כשראש הממשלה אומר, הציבור לא יוכל לשמוע את כתב ההגנה שלי, לא ברצינות, מה הוא עושה צחוק? הרי אם תשאלי כאן כל אחד, אנחנו כבר יודעים מה ראש הממשלה רוצה לומר. הרי הוא רוצה לומר שתיק כלב זה קצת סיגר עם קצת שמפניות, זה שטויות. על תיק 4,000 הוא כבר ממילא אומר, אני לא נתתי כלום, לא קיבלתי כלום, כמה כתבות בוואלה. את כתב ההגנה שלו אנחנו כבר יודעים, אבל הדבר החמור ביותר, וזה הדבר, כי אני לא שמעתי את כל דבריו, אבל שמעתי את המילה דמוקרטיה. חברים, דמוקרטיה בכל מדינה בעולם, זה תקשורת חופשית, זה משטרה שאוכפת את החוק, זה הבנה שאין אף אדם מעל החוק, גם לא ראש ממשלה, מערכת אכיפת חוק עצמאית, יועץ משפטי חזק כמוסד ובתי משפט עצמאיים. מה שנתניהו עושה, וזה החלק הכי חמור, זה החלק הכי חמור, מה שהוא עושה, שבדרכו החוצה, אני מקווה שבדרכו החוצה, אבל מה שהוא עושה זה הוא חותך את רגלי הדמוקרטיה הישראלית.
אבל היה פה כן נימוק.
וזה דבר שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו.
אבל כן היה פה נימוק מהותי, והנימוק המהותי שהיו כבר דברים מעולם, היו כבר המלצות של יועץ משפטי להגיש כתב אישום, שאחרי שימוע התהפכו. היו דברים, האם זה לא תאום כבד משקל?
את צודקת. דרך אגב, אני לא מציעה להכניס את נתניהו לכלא עכשיו. אני באמת חושבת שיש לו את חזקת החפות. ועמדותיו ישמעו גם אצל היועץ. דרך אגב, אותה טענה אפשר להגיד עד פסק דין חלוט בערכת ערעורים, שעכשיו נחיה כמה שנים עם ראש ממשלה תחת כתב אישום. יש כאן בחירות. בבחירות האלה הציבור צריך לבחון את מנהיגיו, לא רק דרך אגב בזווית הזאת, אבל בעיניי אם יש סיבה שנתניהו צריך ללכת שהיא יותר גרועה מאשר השאלות שהיועץ המשפטי מכריע לגביהם, זה הרס הדמוקרטיה במדינת ישראל בגלל שיקוליו האישיים. חזקת החפות אומרת שכמובן אתה אדם חופשי, כל עוד הוכחה אשמתך, אבל אתה יכול להיות פר, אדם חופשי, אבל לא בלשכת ראש הממשלה, זה ממש בסדר. תיאבק על חפותך בחוץ.
שאלתי גם את ארדן, אני שואלת גם אותך, איפה בכל זאת את מרגישה שתהית בדרך?
תודה נשמה. ככה, הייתה נקודה אחת שאני מאוד התלבטתי אם היא הייתה טעות או לא, וזאת העובדה שקיבלתי מנדט להרכיב ממשלה, ולא הצלחתי להרכיב ממשלה, ואני רק רוצה שתבינו את הסיטואציה, זה היה שנה וחצי לפני בחירות, זה לא היה 4 שנים, המפלגות כבר חלקן רצו ללכת לבחירות, ש"ס לא כל כך רצתה לנהל מסע ומתן, מתוך מפלגתי, מתוך קדימה, אלקין ואחרים, שאחר כך עבר לליכוד, אמרו להם שלא ייתנו להקים ממשלת מיעוט, והגמלאים, רפי איתן, מכר את כל המפלגה, 7 מנדטים, תמורת הבטחה מנתניהו, שהוא יהיה שר בממשלה הבאה, דרך אגב, שכמובן נתניהו כמו נתניהו גם לא קיים. אבל בדיעבד, אבל מאוד התייסרתי בנושא הזה, ובדיעבד הסתבר לי ממישהו מתוך המערכת שבעצם הם קיבלו הנחיה, שעה שהייתה נקודת המפתח לכל האירוע הזה, שהם קיבלו הנחיה פשוט לא לסגור, לא משנה כבר מה היה. אני גם הסכמתי לשלם תקציבים, כל עוד יכולתי להמשיך לנהל תהליך מדיני, ואז הם ביקשו גם לעצור את התהליך מדיני, ותוך כדי המסע ומתן, רבותיי, זה היה אלי ישי, בואו, אני חושבת שהיום זה גם יותר ברור. אלי ישי זה, תגיעו ימינה ואז תחצו עוד קצת. הסיפור שלו להיות איתי בממשלה תוך כדי מסע ומתן היה בלתי אפשרי, אני לא ידעתי את זה, הערכתי בזמן אמת, אבל זה לא היה לי ברור, בדיעבד כך הסתבר לי, אז לפחות את האיסורים שלי בהקשר הזה, בשלב מסוים הבנתי שזה היה בלתי אפשרי, ואני היום, אני מוכרחה לומר שאני גם יותר מנוסה ובשלה לשני הדברים, גם לתפקיד עצמו, אבל כמובן שאני לא עם מספר המנדטים הרלוונטי, אבל גם בהקשרים הפוליטיים. בכל זאת יש לניסיון משמעות.
אנחנו ניקח רק שאלה אחת מהקהל, כי אנחנו רוצים לשחרר את כולם בזמן, ושתישארו איתנו גם לרעיון הבא. כן. הפלסטינים, האם היום הם מוותרים על החלום שלהם לכבוש את ארץ ישראל כולה?
אני אדייק את התשובה.
כן.
מה השאלה? מי מוותר?
השאלה היא האם היום הפלסטינים ויתרו על החלום.
סליחה, לא שמעתי.
כן.
בסדר.
אוקיי, השאלה היא האם עדיין יש אפשרות לשבת כולם יחד לפני הבחירות וליצור איחוד. בבקשה.
לשאלה השנייה.
פשוט 2 דקות.
לשאלה השנייה שלך, לא רק שאני בעד, אני הובלתי את כל הקונספט הזה, אבל כל עוד זה לא קורה, אני רצה בראשות המפלגה שלי לבחירות. אני הראשון, אבל אתה שאלת שאלה. אני זאת שהנחתי על השולחן את התפיסה הזאת. אני רוצה להזכיר, לכן אבי גבאי החליט שהוא מפרק את השותפות. כשאמרתי שכולנו צריכים לשים את האגו בצד, זה מאוד הפריע לו. אז אני בעד התפיסה הזאת, אבל אני עומדת היום בראשות מפלגה שאני רצה איתה עם מה שאני מאמינה בה, ובואו נראה, עד הגשת הרשימות אם קורה משהו, אבל אני רצה עם מפלגה בראשותי. הדבר השני, שאלה מצוינת, אבל זה חוזר. קודם כל, אני לא חושבת ש... הוריי ויתרו על משהו תמורת משהו, במובן הזה שמאחר ואני באה מהשקפת עולם של ז'בוטינסקי, התפיסה שלו הייתה מדינה עם רוב יהודי ושוויון וזכויות מיעוטים, זאת אומרת זה לא היה מקום שבו הוא ויתרו סתם, אלא זה מימוש מערכת הערכים שהם האמינו בה. ביחס לפלסטינים אני מציעה שהשיח בינינו לא יעסוק בהם. מה רוצה לומר? אני, יש ויש. החמאס אין איתו תקווה לשלום, הם לא יוותרו בחיים. בשנת 2006, יחד עם העולם, יצרתי את תנאי הקוורטט שאמר שהם צריכים להכיר בישראל, להפסיק את האלימות. הם לא מוכנים לעשות את זה. זה אידיאולוגיה דתית. מלחמות דתיות... תראה, אפשר להתווכח איתי על אידיאולוגיה, לא על עובדות, אז אני מבקשת להשלים. החמאס, התפיסה שלו תפיסה דתית אידיאולוגית. אין איתו תקווה לשלום. יש שם קבוצה שלא הצלחנו להגיע איתה להסדר, התפיסה שלהם היא לאומית. אם אתם מסתכלים על יוזמת הליגה הערבית שאומצה על ידי הקבוצה הזאת, הם מוכנים לסיים את הסכסוך בתנאים שאנחנו לא יכולים לקבל אותם בכן או לא. ולכן כשניהלתי את הדיון עם הליגה הערבית, אמרתי להם, תשמעו, האם העיקרון שלכם סיום סכסוך? אומרים כן. שאלתי מה התנאים? אומרים גבולות 67. עכשיו אני רוצה לשמור על גושי ההתיישבות. אני צריכה שהמדינה בצד השני תהיה מפורזת. ולכן זה נושא למסע ומתן, אבל אין ספק שהקבוצה הזאת ויתרה על החלום, על יפו, חיפה והמקומות האלה. אבל הדבר הכי חשוב...
את מאמינה שהערבי לא יעזור, אבל יש דור מהניסיון שלה...
אתה יודע מה?
אתה
יודע מה? לא. לא, אני חושבת שלא, ולכן, רק שנייה.
אוקיי. הבנו, תודה. בואו ניתן לה להשיב, כי אנחנו צריכים להתקדם. כן.
האופציה דווקא מית...
כן. אוקיי. חברים, בלי קריאות ביניים יותר. תודה.
אני רוצה לענות לשאלה. אני רוצה לענות בשני דברים. בסוף יהיה הדבר הכי חשוב, שיחסוך לנו את כל הוויכוח הזה. דווקא מתוך שאני חושבת שכמו שהעם היהודי חלם כל כך הרבה שנים לחזור הנה ולהקים לעצמנו בחזרה את הריבונות היהודית, אני לא מזלזלת בשאיפות שקיימות, כמו שאתה אומר, למה שהם יוותרו? ולכן אני לא רוצה אותם בקרבי. כשאנשים אומרים לי צריך לעשות שלום עם שכננו, אני רוצה להזכיר לכם שהם לא שכננו, הם חיים איתנו. ואם חלומות הסיפוח של בנט ושקד יתממשו, יהיה לנו מיליונים של פלסטינים שחיים בתוכנו בלי גבול, עם אותם חלומות שהם חלומות, כמו שאתם אומרים, למדינה אחת שחלק כבר התחילו לחשוב שם, סכסוך דמים נמשך בין הים לירדן. אז תחשבו רגע קצת הפוך, המחשבה שלכם שאני רוצה לתת להם משהו, תרגיעו. אני רוצה מדינה עם גבול ואני רוצה אותם שם. ואני רוצה צבא חזק שיגן כשצריך, והמדינה הזאת תהיה מפורזת, וזה לא הולך להיות קל, אבל אם אני הייתי...
אנחנו לא נפתח עכשיו דיון על רצועת עזה. והדבר
השני...
משפט סיכום, כי אנחנו חייבים להתקדם.
והדבר השני שהוא הכי חשוב. והדבר השני שהוא הכי חשוב. הבחירות האלה לא צריכות להיות על מה הפלסטינים רוצים. דרך אגב, הזכרתי את 47, הם התנגדו להחלטת החלוקה, ומדינת ישראל קמה, כי אמרנו, לא מעניין אותנו מה הם רוצים. אני מציעה שבבחירות האלה נשים בצד את מה הם רוצים, מה הם יכולים, אם הם טובים, אם הם רעים, לא משנה. אני מציעה שני ווייזים, יעדים חלופיים לווייז הלאומי שלנו. הווייז הלאומי שלי הוא מדינה יהודית, דמוקרטית ובטוחה בארץ ישראל. אני רוצה לעצור בדרך בתחנה שבה אני נפרדת ממיליונים של פלסטינים. אני מעדיפה שזה יהיה בהסכם, אבל אם אין בצד השני מישהו שנכון לקבל את התנאים שלי, והתנאים שלי הם מאוד מאוד מחמירים, לא תהיה זכות שיבה, אלף ואחד דברים. אם אין, רבותיי, כמו בווייז, פקק תנועה, או שאנחנו מחכים, או שאנחנו מחפשים נתיבים חלופיים, אבל דבר אחד בטוח, אני לא חוסמת את הדרך שלי להיפרד מהם. הממשלה מציעה ווייז לאומי אחר של סיפוח. הם בונים עוד ועוד התנחלויות מבודדות מעבר לגדר כדי שאנחנו נגיע לנקודה שבה לעולם לא נוכל להיפרד מהפלסטינים. והדבר הכי חמור, התחנה שהם רוצים לעצור בדרך זה גם היפרדות מהדמוקרטיה. הם לא רוצים בגץ, הם לא רוצים יועץ משפטי חזק, הם לא רוצים יועצים משפטיים. על זה הבחירות, לא על הפלסטינים, עלינו.
ציפי לבני, תודה רבה שבאת אלינו. אני מאוד מעריכה את זה. אני מבקשת להישאר איתנו, אנחנו נהיה קצת יותר קצרים ממה שתכננו, ואני מזמינה את לינור דויטש, לובי 99, תאמינו לי, כדאי לכם להכיר. כפיים, חברים, אורחת, באה אלינו מרחוק. שלום לינור, שבת שלום.
היי.
היי, היי.
כל ה...